שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
ערובין פי א' עמוד א', הסוגיה מתחילה לעיל בדף פי עמוד בייס במשנה נקרא בפנים. אומרת המשנה, בכל מערבין ומשתתפים, בכל מיני מזון מערבין עירובי חצרות ומשתתפים שיתופי מבואות, חוץ מן המים ומן המלח. מים ומלח אינם נחשבים למזון, ואי אפשר לערב בהם עירובי חצרות ולא שיתופי מבואות. דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, כיכר הוא עירוב. עירובי חצרות אינם כשרים אלא בכיכר. אלא בכיכר של פת. אדם שעשה עירובי חצרות בכיכר פת, בכיכר שלימה, העירוב חל. אבל עירובי חצרות שנעשו בכיכר חצויה, בפרוסה, הדין הוא שעירובי חצרות אינם כשרים בפרוסה, אלא רק בכיכר פת שלימה. אפילו מאפה שאה והוא פרוסה אין מערבים בו. גם אם מדובר בפרוסה גדולה מאוד, שעשויה משאה של קמח, מכיוון שהיא פרוסה ולא שלימה, היא לא כשירה לעירובי חצרות. לעומת זאת, כיכר קיסר, כיכר פת שלימה, אפילו אם היא קטנה קיסר, מכיוון שהיא שלימה, מערבים בעירובי חצרות. אומרת הגמרא, תנינה חדה זימנה, הלו כבר למדנו את ההלכה הזאת, בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח לעיל לגבי עירובי תחומין. אז לשם מה התנא של המשנה צריך לחזור על אותה הלכה פעם נוספת? אומרת הגמרא, אומר רבי לאפו כמיד רבי ישוע דומר כיכר אין מיד אחרין אלוהי קומש מלון בכל. הלו רבי ישוע סובר שעירובי חצרות אינם כשרים אלא בפת, לא בשאר מיני מזון. על כך חוזר התנא להשמיע לנו שרב לזר חולק על כך. רב לזר סובר בכל מערבין ומשתתפים, בכל מיני מזון אפשר לערב עירובי חצרות ולאו דווקא בפת. אם משום המשנה לעיל שכתוב בה שבכל מערבין חוץ מן המים ומן המלח, הייתי מעמיד את המשנה בעירובי תחומין, לא בעירובי חצרות. בעירובי תחומין גם רבי ישוע מודה שהם קשרים בכל מיני מזון. קומש מלון שעירובי חצרות גם הם קשרים בכל מיני מזון, ודלא יקרה ביהושע. אומרת הגמרא, איסי ואבאיה, בכל מערבין עירובי חצרות, ובכל משתתפים שיתופי מבואות, בכל מיני מאכל מערבים עירובי חצרות, בכל מיני מאכל משתתפים שיתופי מבואות, ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר בלבד. מן שמת לידו מרפת אין. מי הוא התנא שסובר שרק פת כשרה לעירובי חצרות ולא שאר מיני מזון? רבי ישוע, וקטני בכל. אז איך אנחנו מיישבים את הברייסה? מצד אחד הברייסה אומרת בכל מערבין עירובי חצרות, דהיינו בכל מיני מזון, ולעומת זאת התנא אומר שעירובי חצרות אינם כשרים אלא בפת. על כורחוך, שמה שכתוב בכל, הכוונה לא לכל מיני מזון, אלא לכל מיני סוגי פת. גם פת שעשויה משאר מיני דגן, הדין הוא שהיא כשירה לשמש עירוב לעירובי חצרות. אם כן, גם מה שכתוב במשנה אצלנו, בכל מערבין ומשתתפים, אולי כוונת התנא לומר בכל מיני פת, אבל לאוילום צריך דווקא פת. ואין לנו ראיה שרבי אליעזר חולק על רבי ישוע וסובר שעירובי חצרות כשרים בכל מיני מזון, גם אם לא מדובר בפת. כי לאוילום הוא סובר שצריך פת, אלא בכל מיני פת. דהיינו גם פת שעשויה משאר מיני דגן גם היא כשרה, אבל צריך פת כמו רבי ישוע. אומרת הגמרא, אלא אומר רבי בר בר חונה להפוך כמד רבי ישוע דומר שלמה אין פרוסה עלוי קומש מלון בכל. התנא משמיע לנו בכל מערבין ומשתתפין שלא צריך דווקא שלימה אלא גם פרוסה מועילה, אבל לאוילום צריך פת. עירובי חצרות אינם כשרים אלא בפת. אלא שבכך נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. לפי רבי יהושע צריך דווקא פת שלימה, לפי רבי אליעזר אפילו פת פרוסה, אבל צריך דווקא פת. ופרוסה מה הייתה עם אלוהי? למה פרוסה לשיטת רבי יהושע אינה כשרה לעירובי חצרות? אומר רבי יוסי בן שאול אומר רבי משום איבה. למה איבה? מסביר רש"י, בני החצר יהיה להם כפידה, אותו שנתן פת שלימה יקפיד על אותו בן חצר שנתן פת חצויה. אני נותן פת שלימה ואתה נותן פת חצויה? ואפשר לברר את הדברים לפי מה שכתוב בגמרא לעיל בדף ממתת עמוד א', שעירובי חצרות צריך שיהיה שותפות עריבה ונוחה. לכן המקפיד על עירובו, אדם שמקפיד על העירוב שהוא נתן, שהוא לא יאכל על ידי שאר בני החצר, הדין הוא שהעירוב לא חל, כי צריך שיהיה אחדות בין כל בני החצר. צריך שיהיה שותפות עריבה ונוחה, שכל דיירי החצר יתאחדו יחד. ממילא, חז"ל הקפידו כאן באופן מיוחד שלא תהיה איבה, ולכן פרוסה פסולה לעירובי חצרות, כי זה יכול לגרום לאיבה. אותו שנתן שלימה יקפיד על אותו שנתן פרוסה. אומרת הגמרא, אומר לו רבה חברי דרוב אל רבה שירבו כולם בפרוסות, מהו? חצר שכולם נתנו פרוסות, אין מי שנתן שלם שהוא יקפיד על חברו שנתן פרוסה, האם אז נאמר שהעירוב חל בפרוסה? אומר לי שמה יחזור דבר לקלקולו, אולי בסופו של דבר אחד מהם ייתן שלימה ואז הוא יקפיד על חברו שנתן פרוסה ויהיה כאן איבה, ואיבה אסור שתהיה בעירובי חצרות. ככה גם נפסק להלכה. שולחן ערוך בסימן שין סמך ווב, סעיבוב, פוסק השולחן ערוך להלכה. אין מערבין בפרוסה, אפילו היא גדולה הרבה, אבל בשלימה, אפילו קטנה מאוד מערבין. אומר המשנה ברורה, אין מערבין בפרוסה משום איבה שיבואו לידי מחלוקת. שיאמר אני נותן שלמה ואתה נותן פרוסה, ואפילו ירצו כולם ניתן פרוסה אחרי שינן שיחזור הדבר לקלקולו. אז לכן עירובי חצרות אינם כשרים אלא בפת שלימה, לא בפת חצויה משום איבה. אבל מהי הסיבה של עירובי חצרות צריך דווקא פת? המשנה ברורה בתחילת סימן שין פייבוב, מסביר על פי דברי רש"י לעיל בדף עין א' עמוד בייס, שמכיוון שעירובי חצרות עניינם לחבר את כל דיירי החצר שתהיה דירתם אחת, ועיקר דירתו של אדם נמשכת אחר מקום פיתו, לכן צריך שעירובי החצרות יהיו דווקא בפת. מה שאין כן שיתופי מבואות שעניינם לאחד את כל החצרות שבמבוי, הם קשרים אפילו בשאר דברי מאכל. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן בן שאול, נתלה ממנה כדי חלתה וכדי דימוה מערבין לא בא. אמנם הפת שמשתמשים בה לעירובי חצרות צריכה להיות פת שלימה, פת שהיא פרוסה, פת שהיא לא שלימה אינה קשרה לעירובי חצרות, פת שניטל ממנה כדי חלתה, פת שניטל ממנה כדי דימועה. מה הכוונה כדי דימועה? תרומה שהתערבה בחולין. אם יש בחולין מאה מול התרומה, הדין הוא שהחולין מותרים, הם לא נאסרו. צריך להפריש מאותה תערובת כדי שיעור התרומה שנפל לתוכה, לתת אותו לכהן והשאר מותר. לענייננו, קמח של תרומה שיתערב עם קמח של חולין, אם יש בחולין מאה מול הקמח של התרומה, כל התערובת כולה מותרת. ואם עשו ממנה פת, הפת מותרת, אלא צריך להפריש מהפת כדי שיעור התרומה שיתערב כאן ולתת אותו לכהן. פת שנעשתה מקמח של תרומה וחולין, שיש בחולין מאה מול התרומה, וניטל מאותה פת כדי דימועה, הדין הוא שהיא עדיין נחשבת לפת שלימה, והיא קשרה לעירובי חצרות. למה? מסביר רש"י, אינו חיסרון שזהו תיקונה, זהו התיקון, להפריש חלה, להפריש כדי דימועה, אז היא עדיין נחשבת לפת שלימה, והיא קשרה לעירובי חצרות. אומרת הגמרא, ואותני כדי דימועה מערבין לא בא, כדי חלתה אין מערבין לא בא. אומרת הגמרא לו יקשי, או בחלת נחתום או בחלת בעל הבית. דתנן, שיעור חלה אחד מ-24, מדי רייסה שיעור חלה אפילו במשהו. מדרבנן חזל הצריכו שיהיה שיעור חלה חשוב, שיהיה כדי נתינה. חזל נתנו שני שיעורים, שיעור לבעל הבית ושיעור לנחתום. בעל הבית שעיסתו מועטת, חזל הצריכו שיפריש חלו 1 חלקי 24 מהעיסה. נחתום שעיסתה מרובה, לא החמירו עליו שיפריש 1 חלקי 24, אלא מספיק 1 חלקי 28. אז אם כן, זה מה שהמשנה אומרת, שיעור חלה לבעל הבית, 1 מ-24, מה זה נקרא בעל הבית? העושה עיסה לעצמו. גם אדם שעושה עיסה למשתה בנו, אבל מכיוון שמדובר באדם פרטי, הוא נחשב לבעל הבית, ששיעור חלתו 1 חלקי 24. אבל נחתום, נחתום שהוא עושה למכור בשוק, וכן האישה שעשתה למכור בשוק, 1 מ-48. כיוון שעיסתה מרובה, הקלו עליהם חזל שמספיק להפרישך לו בשיעור של 1 חלקי 48. אז אם כן, זו התשובה שהגמרא אומרת. מדובר כאן, מה שכתוב שכדי חלתה, שעיסה שניתן למנה כדי חלתה, זה נחשב לחיסרון, היא לא נחשבת פת שלימה. מדובר כאן בעיסת נחתום, שמספיק להפריש 1 חלקי 48, והוא הלך והפריש יותר 1 חלקי 24. נמצא שזה לא תיקון של הפת, כי כדי לתקן את הפת מספיק להפריש 1 חלקי 48, לא צריך להפריש 1 חלקי 24. אז הפת נחשבת לפת פרוסה ולא מערבים. בכך מסביר הגאון ינקב. התוספות בדיבור המסחיל כדי אומרים שמה שכתוב כאן בגמרא שעיסה שניתן למנה כדי חלתה היא נחשבת עדיין לעיסה שלימה, מדובר באמת בעיסה שהיא לא הייתה מתוקנת ונטלו ממנה כדי חלתה לצורך תיקונה. הראש אומר שגם בעיסה כזאת שהיא מתוקנת עד כדי שיעור חלה היא לא נחשבת לפת פרוסה. ולמה? כי הרי כל הסיבה שפת פרוסה לא יוצאים בה, לא מקיימים בה דין של עירובי חצרות, זה משום איבה. כאן לא יהיה איבה, כי השכנים יחשבו שהסיבה שהפת היא פרוסה משום שניתן ממנה כדי חלתה. הם לא ידעו את האמת שבאמת מדובר בפת מתוקנת. הם יחשבו שמדובר בפת שאינה מתוקנת, והוא נטל ממנה כדי חלתה. אז לכן היא חסירה. אם אין אומר הראש שגם כאשר מדובר בפת מתוקנת, עד כדי שיעור חלה היא קשרה לעירובי חצרות, וכך פוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך בסימן שין סמך ווב, סעיף ווב, פוסק הנקרא בפנים, מי הוא? אם נוטל ממנה כדי חלת נחתום, שהוא אחד ממחת, מערבין בה. אפילו לא הייתה תבולה לחלה. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, עומר אפחיזדה, תפרה בכיסה מערבין לא בה. פת שלימה שחצו אותה לשתיים, יש בה שני חלקים, היא לא קשרה לעירובי חצרות. הלך אותו יהודי וחיבר את שני חלקי הפת בכיסם. עכשיו הם נראים אחד. הדין הוא שהפת הזאת קשרה לעירובי חצרות, כי היא נראית שלימה, אין כאן משום איבה. אומר המאירי, שכאן מבואר, שאם הוא לא חיבר את הפת בכיסם, אף על פי שהפת נמצאת כאן בשלימות, לא חסר ממנה כלום, היא פסולה לעירובי חצרות. וככה פוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך בסימן שין סמך ווב סעיבו, ואומר השולחן ערוך הנקרא בפנים, ואם נפרסה וחיברה בכיסם, שהכניס הקצה האחד בתוך הפת והקצה השני בתוך הפרוסה, אם אינו ניכר שנפרסה, מערבין בה. נערבין בה, אומר השולחן ערוך. מה זה אם אינו ניכר שנפרסה? זה המשך הגמרא. הגמרא אומרת, ואותן יאין מערבין לו בה. פת פרוסה שנתחברה בכיסם לא קשרה לעירובי חצרות, לא יקשי, עוד ידיע תפרו, עוד לא ידיע תפרו. אם הוא חיבר אותה בכיסם בצורה כזאת שלא ניכר שהיא פרוסה, היא קשרה לעירובי חצרות. הרויקח לומד מכאן שהוא הדין לגבי לחם משנה בשבת. לכם. משנה צריך שהפת יהיה שלימה. מה הדין אם הפת הייתה חצויה והוא תפר אותה על ידי כיסם, הוא חיבר אותה עם כיסם, היא נחשבת לשלימה. בשולחן ערוך פוסק אותו להלכה בסימן קוף סמך ח' סעיף ב'. אך סמסויפר באורחיים חלק א' סימן מבוב תמאה, מה הדמיון לכאן? כאן הנושא הוא משום איבה. כאשר הפת נראית כשלימה אין איבה, אבל שם צריך באמת שיהיה שלם. אומר את הגמרא, אומר רב זירא, אומר שמואל, מערבין בפת אורז ובפת דוחן. פת אורז ופת דוחן, אף על פי שהם לא מהי מיני דגן, אלא הם מיני קטניות, אפשר לערב בהם עירובי חצרות. אומר מר עוקווה, לדידי מפרשי לי מיני דרמה שמואל, בפת אורז מערבין, בפת דוחן אין מערבין. למה בפת דוחן אין מערבין? מסביר רבינו יונסון, כיוון שלא רגילים לאכול פת דוחן. אומר רב חי ברבין, אומר רב, מערבין בפת עדשים. איני והאי דאבוי בשני דמר שמואל, הייתה פת עדשים בזמן שמואל ושד ילקלבי, נתנו אותה לפני הכלב ולא יאכלה, אפילו הכלב לא רצה לאכול אותה. אז הנה רואים שפת עדשים זה דבר שלא ראוי לאכילה. אומרת הגמרא, האי דשאר מינים אביה, שם מדובר לא בפת עדשים, בפת שהיו מעורבים בה כמה מיני קטניות. דחסיב, ככה הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, שיעשה סימן לזמן הרעב שיבוא על עם ישראל בזמן המצור על ירושלים. ואתה קח לך חיטים וסעורים ופול ועדשים ודוחן וכוסמין. אומר רש"י, וכתוב שם לחם אנשים לא תאכל. אז הנה רואים שזה לא נחשב ללחם אנשים. על מלב לחם הוא. רב פופה אומר, האי צלויה בצועת האדם אבוי. אותה פת שהניחו לפני הכלבים בזמן שמואל, היא הייתה פת שהייתה צלויה בצועת אדם. ולכן היא לא הייתה ראויה אפילו לכלב. דחסיב, והיא בגללי צועת אדם תאגנה. באותו פסוק, בנביא ביחזקאל כתוב שהפת הזאת תאפה בצועת אדם. אז הנה רואים שהדבר הזה לא נחשב ללחם. פת שאפויה בצועת אדם לא נחשבת ללחם. אומרת הגמרא, מי ועוגת שעורים תאכלנה. עומר הפחיס זה לשיעורים. דהיינו שלא יאכל אותה אלא מעט מעט כדרך שאוכלים בזמן רעב. רב פופו אומר, הריבתה כעריבת שעורים, שיחזקאל לא יערוך אותה יפה.
כל הלשון.
כמו איסת, כמו פת חיטים, אלא כמו איסה שעשויה מסעורים שלא מקפידים על עריכתה כי היא פת גרועה. עריבתה כעריבת שעורים ולא כעריכת חיטים. אומרת המשנה, נותן אדם מעליכן וניהו לנחתום כדי שיזכה לו עירוב דברי רבי אליעזר. יכול אדם לתת מעה, סכום כסף, לחנווני או לנחתום כדי שהם יזכו לו מזון לצורך שיתופי מבואות או לצורך עירובי חצרות. דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, לא זכו לו מעותיו. והסיבה שלא זכו לו מעותיו, מסביר רש"י, משום שהחנווני לא מקנה לאותו יהודי את המזון בחינם, אלא תמורת המעות. והלא מעות אינם קונות. נמצא אם כן שהוא לא זכה במזון עבור העירוב, והעירוב לא חל. ממשיכה המשנה ואומרת, ומודים חכומים לרב לזר בשאר כל האדם שזכו לו מעותיו. אדם נתן מעה, לא לחנווני, אלא לחברו, כדי שהוא יזכה עבורו בעירוב. הדין הוא שאם חברו הלך וקנה עבורו מזון, זה חל. ולמה? כי הוא לא התכוון שחברו יזכה עבור המעות, אלא הוא התכוון שחברו יהיה שליח לזכות עבורו. אדם שנתן מעה לחנווני עבור מזון לצורך עירובי חצרות ושיתופי מבואות, מכיוון שהוא רצה שהקניין יתבצע במעות ומעות אינם קונות, לכן העירוב לא חל. אבל אדם שנתן סכום כסף לחברו לצורך העירוב, הוא התכוון למנות את חברו שליח כדי שהוא ילך ויקנה עבורו במעות הללו, וממילא העירוב חל. וזה מה שממשיכה המשנה ואומרת, שאין מערבים לאדם אלא מדעתו. לכן, אם הוא נתן מעה לחנווני, כדי שהוא יזכה עבורו במזון לצורך עירובי חצרות ושותפי מבואות, זה לא חל, כיוון שאותו יהודי רצה לקנות במעות, המעות אינם קונות, והחנווני יקנה לו רק במעות, ומכיוון שמעות אינם קונות, העירוב לא חל. ממשיכה המשנה ואומרת, אומר רב יהודה במת, והורים אמרו שאין מערבים לאדם אלא מדעתו, בעירובי תחומין. עירובי תחומין אי אפשר לערב, אלא מידת אותו שמערבים עבורו. כי כאשר מערבים למזרח הוא מפסיד את תחום המערב, כאשר מערבים לדרום הוא מפסיד את תחום צפון. אז לכן אי אפשר לערב עירובי תחומין, אלא מדעתו, כי אומנם הוא מרוויח מצד אחד, אבל מפסיד מצד שני. אבל בעירובי חצרות, שאין שום הפסד, מערבים לדעתו ושלא לדעתו, לפי שזכין לאדם שלא בפניו, ואין חווין לאדם אלא בפניו. עירובי חצרות הם זכות עבורו, ולכן אפשר לזכות עבורו גם שלא מדעתו. אומרת הגמרא, מה הייתה מדי רב לזר, או לא עם מושך. אדם שנתן מעל חנווני שיזכה עבורו, במזון לצורך עירובי חצרות או שיתופי מבואות, איך זה חל? הרי מטלטלים אינם נקנים אלא במשיכה, ואותו יהודי לא משך. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, אומר רבי בר אבא עשו רב לזר, כדלת פרקים בשנה. דתנן, בדלת פרקים אלו, בארבעה זמנים בשנה, משחיתין את הטבח בעל כורחו. אפילו שור שווה 1,000 דינר, ואין לה לוקח אלא דינר אחד, כופים אותו לשחוט. הלוקח שילם דינר אחד עבור בשר בשור. לאותו לוקח יש זכות בבשר בשור כנגד הדינר שהוא נתן, והשור שווה 1,000. מכריחים את הטבח, מכריחים את בעל השור לשחוט עבורו את כל השור בשביל הבשר בכמות דינר שאותו לוקח קנה. לפיכך, מכיוון שאותו לוקח זכה בבשר בשור כנגד הדינר שהוא נתן, אם מת, מת ללוקח. אם השור מת, הלוקח הפסיד את הבשר שלו, כי הוא זכה בבשר, והשור מת, ממילא הלוקח הפסיד. שואלת הגמרא, אלו עם מושך, איך הלוקח זכה בבשר בשור כנגד הדינר שהוא נתן? הרי מטלטלים נקנים במשיכה, לא בכסף. והוא לא משך. אומר רב הונה בשם מושך, מדובר שהוא משך. יוך יהי מסעיפי בשאר ימות השנה אינו כן. בשאר ימות השנה הלוקח לא זכה. לפיכך אם מת מת למוכר, המי או מושך. נראה תגמר, אומר רב שמואל בר יצוק לא ילום בשלו עם מושך. אוכל במה יסכינם שזיקה לו על ידי אחר. מדובר שהלוקח לא משך. הטבח זיקה לו חלק בשור על ידי אחר. אומרת הגמרא, בדלת פרקים אלו, בארבעה פרקים הללו. מי הם אותם ארבעה פרקים? אומר רש"י, ארבעה פרקים, ביום טוב הראשון של פסח, ערב יום טוב של עצרת, ערב ראש השנה, ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, וערב יום הכיפורים בגליל. בארבעה פרקים הללו, היו אנשים מרבים בסעודה, וממילא זכות היא להם לזכות בבשר, אז אפשר לזכות לו בשר בשור גם שלא מדעתו. כיוון שוודאי שזה זכות עבורו. בדלת פרקים אלו זה זכות הוא לא, זכין לאדם שלא בפניו. בשאר ימות השנה דחוב הוא לא, אין חווים לאדם אלא בפניו. מילא, זה מה שסובר רבי אליעזר. אף על פי שאותו לוקח לא משך, מכיוון שהוא נתן מאות, במאות שלו הוא כבר זכה במזון לצורך העירוב, כי חזל עשו את העירוב כמו דלת פרקים בשנה, שנקנה ללוקח הבשר גם ללא משיכה, כיוון שהיא זכות הוא לא, גם העירוב היא זכות עבורו. ורבי לומר רבי יוחנן דלת פרקים אלו העמידו חכמים דברים על דברי תורה, אומר רבי יוחנן דבר תורה מאות קונות, מפני מה אמרו חכמים שמאות אינם קונות אלא רק משיכה, גזירה שמה יאמר לו המוכר ללוקח לאחר שהלוקח נתן מעות והוא כבר זכה בסחורה, יאמר המוכר ללוקח נשרפו חיתך בעלייה. לכן חזל ביטלו את קניין כסף ואמרו שרק משיכה קונה. אבל באותם דלת זמנים חכמים העמידו דבריהם על דין תורה ואמרו שגם מעות קונות. אותו דבר גם לגבי עירוב, סובר רבי אליעזר, חכמים העמידו על דין תורה שמעות קונות ולא צריך דווקא משיכה. אז הוא זכה במזון לעירוב מכוח מעותיו. ממשיכה הגמרא ואומרת, למדנו במשנה, ומועידים בשאר כל אודום, מודים חכומים לרבי אליעזר בשאר כל אדם שהוא יכול לזכות עבורו חלק בעירוב. שואלת הגמרא, מן שאר כל אודום? אומר רב בעל הבית, וכן אומר שמואל בעל הבית, דאמר שמואל לא ישונו אלא נחתום, אבל בעל הבית קונה. אדם שנותן מעה לנחתום, בכדי לקנות באותה מעה מזון לצורך העירוב, הדין הוא שהוא לא קונה את העירוב, כי מעות אינם קונות מטלטלים. אבל אדם שנתן מעה לא לנחתום, אלא לחברו בעל הבית, ואומר לו, תזכה לי במעה הזאת חלק בעירוב, הוא התכוון למנות אותו שליח, שהוא יהיה שליח עברו, לקנות במעה הזאת מעות לצורך העירוב. באופן כזה ודאי שזה מועיל, כי הוא לא קונה חלק בעירוב במעה, אלא שבאמצעות המעה הוא יקנה עבורו מזון לעירוב. לא שהמעה קונה, אלא שהמעה משמשת כתמורה למזון שהוא יקנה עבורו לצורך העירוב. אומרת הגמרא, ואומר שמואל לא ישונה למעה, אבל קני קונה. מעה אינה קונה אוכל לצורך העירוב, כי מויס אינם קונות מטלטלים. אבל כלי, אם הוא רוצה לקנות בקניין חליפין, קניין חליפין קונה מזון לצורך העירוב. אומרת הגמרא, ואומר שמואל לא ישונו, אלא דומה לא זכה לי, אבל אומר ערב לי, שליח שוויה וקוני. אדם שנותן מעות לחנווני, גם אם מדובר בחנווני, אבל הוא לא אמר לו קנה לי, אלא הוא אמר לו זכה לי, הוא התכוון למנות את החנווני שליח, שהשליח יערב עבורו, שהחנווני יערב עבורו. אם הוא נותן לו מעות ואומר לו שהמעות האלה יקנו לו את המזון לעירוב, מעות אינם קונות. אבל אם הוא נותן לחנווני מעות ואומר לו, אתה החנווני תהיה שליח עבורי לערב עליי, זה מועיל, כי הוא ממנה אותו לשליח, השליח יכול לערב עבור המשלח. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, במדבורים אמורים בעירובי תחומין, אבל עירובי חצרות מערבים בין לדת, בין שלא לדת, כי עירובי חצרות אין בהם שום צד הפסד. אומרת הגמרא, אומר רב יהודה, אומר שמואל, לא חוקר רב יהודה, ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רב יהודה בעירובין, הלכה כמותו. אומר לי רב חונה בגדתוי, רב חונה שהגיע מיר בגדד שבבבל, כך מבואר ברשי בברוכס נונדלת עמוד בייס, לרב יהודה אומר שמואל, אפילו במבוי שניטלו קורותיו או לחייו, גם מבוי שניטלו קורותיו או לחייו, מבוי שהיה גדור בשלוש מחיצות, ברוח הרביעית הוא היה פרוץ לרשות הרבים, ותקנו אותו בלחי ובקורה ברוח הרביעית הפרוצה, והנה בשבת ניטלו קורותיו או לחייו, התיקון שעשו לו בלחי ובקורה ניטל בשבת. סובר רב יהודה ש... אותו מבוי מותר בטלטול למשך כל השבת, גם לאחר שניטלו קורותיו או לחייו. האם גם בזה הלכה כרב יהודה? אומרת הגמרא, אומר לי, בעירובין אמרתי לך ולא במחיצות. בעירובין, עירובי חצרות, שיתופי מבואות, עירובי תחומין, אבל לא במחיצות, לא בלחי או בקורה. אומר לי, פרידרומה לרבה שהלוך הם בכלל דפליגי. מזה שאתה אומר על לא חוקר רב יהודה, סימן שרבונון חולקים עליו, ורבונון סוברים שאי אפשר לערב שלא מידת ברובי חצרות. ואומר רב ישוע בן לוי, כל מקום שאומר רב יהודה אימוס היו במה במשנתנו, אינו אלא לפרש דברי חכמים, אז אם כן חכמים לא חולקים עליו. שואלת הגמרא ולא יפליגי וענתנן, נתווספו עליהם מוסיף ומזכה. כך למדנו לעיל בדף פי עמוד ב', נתווספו דיורים חדשים בחצר, הדין הוא שהוא מוסיף עוד מזון לעירובי חצרות והוא מזכה עבורם, וצריך להודיע, הוא צריך להודיע להם, הוא לא יכול לערב עבורם שלא מדעתם. אז הנה אנחנו רואים שחכמים חולקים על רב יהודה וסוברים שגם עירובי חצרות צריכים דעת. אומרת הגמרא, אוסום בחצר שבין שני מבואות, שם מדובר בחצר שבין שני מבואות ולא יודעים עם מי אותה, עם מי אותם אנשי חצר רוצים לערב, האם הם רוצים לערב עם אנשי מבוי זה או עם אנשי מבוי זה. כאן אי אפשר לערב עבורם שלא בדעתם, כי אולי הם רוצים לערב, אולי הם רוצים להתאחד עם המבוי השני ולא עם המבוי הזה. אומרת הגמרא, ואומר רב שיז ואומר רב חיז, זאת אומרת חלוקים עליו חבריו על רב יהודה. אז הנה רואים שרב שיז ואומר רב חיז למד שחכומים חולקים על רב יהודו. וזה לא לפרש, אלו גברי אגברי קורומיס, מר סובר פליגי ומר סובר לא יפליגי. אומרת הגמרא, גופי אומר רב ישוע בן לוי, כל מקום שאמר רב יהודה מתי הוא במה במשנתנו, אינו אלא לפרש. כל מקום שרב יהודה השתמש בלשון אי מתי, או שרב יהודה השתמש בלשון במה, אינו אלא לפרש דברי חכמים, לא לחלוק אלא לפרש. אומרת הגמרא, ורבי ירחונה נאמר, אי מוסאי לפורש. כאשר רב יהודה משתמש בלשון אי מתי, הוא בא לפרש את דברי חכמים, לא לחלוק. כאשר הוא משתמש בלשון במה, הוא בא לחלוק. שואלת הגמרא, ואי מוסאי לפורש, ובענן תנן, ואותנן, ואילו הן אפסולים. גזלן, פסול לעדות מדוי רייסה. ישנם גזלנים, שהם רק מדרבונו נחשבים לגזלנים, לא מדוי רייסה, וגם הם פסולים לעדות. מי הם אותם גזלנים שהם נחשבים גזלנים רק מדרבונן ולא מדוי רייסה? ואילו הם הפסולים? הפסולים מדרבנן לעידות, משום שמדרבנן הם נחשבים לגזלנים. המשחק בקובייה, שני חברים משחקים בקובייה, ומתנים ביניהם מי שינצח, חברו המנוצח ישלם לו מעות. הדין הוא שזה נחשב לגזל, ולמה? כי המנוצח לא נותן את המעות בלב שלם, כי הוא לא חשב להתחייב על כך, הוא לא חשב שהוא יגיע לידי מצב כזה שהוא יהיה מנוצח, אז לכן המעות הללו הם גזל ביד המקבל אותם מדרבנן. הוא מלווה בריבית. למה מלווה בריבית פסול לעידות? רשי בסנהדרין חופאי מסביר, מכיוון שאנחנו רואים שהוא לא נזהר מלעבור עבירה, הוא לא נזהר מלעבור על איסור הלוואה בריבית משום תאוות הממון, הוא נחשב כאין גזלן מדרבנן. הנה, הוא עובר על עבירה משום תאוות הממון שיש בו. הוא מפריחי יונים. שני אנשים משחקים ביונים, ומתנים ביניהם שהיונה של אותו שתקדים, חברו שהיונה שלו לא הקדימה, ישלם מאות לאותו שהיונה שלו הקדימה. אז שוב, למה זה גזל? כיוון שהכסף הזה לא ניתן בלב שלם. הנותן לא חשב שהוא יהיה מנוצח והוא יצטרך לשלם כסף, אחרת אולי נכנס לסיפור הזה. וסוחרי שביעית, סוחרי שביעית גם אותו דבר, אנחנו רואים שמשום תאוות הממון שיש להם, הם עוברים על עבירה. אז הם נחשבים כאין גזלנים. אומר רב יהודה, אימו סי, בזמן שאין לו אומנות אלא היא, אבל יש לו אומנות שלא היא, הרי זה כשר. רב יהודה אומר שרק בזמן שזאת אומנותם, אז הם פסולים לעדות. ולמה? מסביר רשי, בדיבור המסחיל, בזמן שאין להם אומנות אלא היא, דקוסוב הרב יהודה, לפי שאין עסוקים ביישובו של עולם, דכיוון דאין מכירים ובקיאים בתורך וצער בני אדם, אינם חסים על חבריהם מלהפסיד ממון. כיוון שזה העיסוק שלהם, משחק בקובייה, מפריחי יונים, סוחרי שביעית, מלווי בריבית, הם לא מתאמצים עבור הכסף. אז לכן הם לא עוסקים ביישובו של עולם, אז אי אפשר לסמוך על דבריהם, אי אפשר לקבל את עידותם. וטוניה לא בברייס וחכומים, בין שאין לו אומנות אלא היא, ובין שיש לו אומנות שלו היא, הרי זה פסול. אז הנה אומרים שרב יהודה ורב בונון חלוקים, גם כאשר הנוסח הוא אימוסאי. אומרת הגמור, העיד רב יהודה אומר רב טרפוין, חכמים הללו, זה רב יהודה בשם רב טרפוין, דתניה. אומר רב יהודה בשם רב טרפוין, לעולם אין אחד מהם נזיר, לפי שאין נזירות אלא להפלאה. שני אנשים שהיו יושבים באדם לפניהם, התווכחו אותם שני אנשים, מי הוא אותו אדם, האם הוא נזיר או לא? אחד מהם אמר, אותו אדם שבא הוא נזיר. אם הוא לא נזיר, אז אני מקבל על עצמי נזירות. השני אמר, אותו אדם אינו נזיר. אם הוא כן נזיר, אני מקבל על עצמי נזירות. הדין הוא ששניהם לא נזירים. למה? כיוון שאין כאן התחייבות ודאית. אין כאן קבלה ודאית. מכיוון שאין כאן קבלה ודאית, אלא רק קבלה מסופקת, קבלה מסופקת אינה מדפיסה נזירות, אינה מכילה נזירות. אומרת הגמרא, אל מקימא דמספקי לאינו זיר, לא אינו זירו, לא משעבד נפשי. אוכנה מכיוון דלא יודע איכוני, לא איכוני, לא יגומר נפשי. ומכיוון שכך, כיוון שהוא לא יודע, אז לכן לא יגומר נפשי, אז נמצא אם כן, שהחכמים הללו הם רב יהודה משום רב טרפוין, ועליהם רב יהודה באמת חולק. אבל על חכומים בלושן אי מוסאי הוא לא חולק.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.